יום רביעי, פרשת חיי סורו. שלום וברכה, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם פרשת השבוע, מאה שם יוצא הדובור, בענייני שידוכים, פרסם בעניין חמד, מעובד מכל ברמה, עיתונה של רמת אלחנן, סיפור נפלא, סיפור אותו שדכן ירושלמי, שמכיר את הסיפור מקרוב, לפני כמה זמן הוא אומר, כמה שנים אחורה כמובן, בלונדון שבאנגליה התעסק בשידוך של נערה ממשפחה חשובה, עשירה מפורסמת. הבת הייתה מושלמת בכל התחומים, בעלת מידות טובות, יראת שמיים, כסף לא חסר, אפילו שנפגשה עם כמה בחורים. שומה לא הצליחה למצוא את זירוגה, טובי הבחורים מכל עולם הישיבות הוצאו להם, רובם היא נפגשה. תמיד השידוך נעצר בשלב מסוים, ירד מהפרק. לא שהייתה בררנית, אבל משמיים זה לא היה זה. השנים חלפו, הגיעה לגיל 19, ההורים כבר כמעט התייאשו לחלוטין, השדכנים כמעט הפסיקו לטפל בה. הם פשוט ידעו שכבר שנים לא יוצא כלום, חבל על המאמץ וההשקעה. לאחרונה, גם כשעלו הצעות של בחורי ישיבות מיוחדים במינה, ההורים כבר לא התרגשו, עוד לפני שיצא לפגישה הם היו בטוחים שזה בזבוז זמן. כמעט כל החברות שלה, בנות גילה, היו נשואות עם 4-9 ילדים, והיא עדיין מחפשת. ההורים שלה, שהיו אנשים מאוד עמידים, הרשו לעצמם להשיג בבית כמה עובדות זרות גויות, שהיו דאגות לטיפוח ולניקיון הבית. לכל עובדת היו שעות מיוחדות שהיא הייתה באה לנקות, אחרי שהיא עבדה בקר בתים הסופים. והנה, באחד הימים, הגיעה אחת העובדות הזרות להורים, מבקשת לדבר איתם. טוב, הם לא הבינו מה יש כבר לדבר, נו, בבקשה. היא אומרת, יש לי לדבר לכם, יש לי דבר מיוחד לספר לכם. היא אומרת, כידוע לכם, לפני שאני מגיע לנקות הבית שלכם, אני עובד בעוד בית חרדי, שהיה ממש כמה בניינים ספורים מפה. יש שם בדירה בחור חרוץ מיוחד, בן 30, שגם הוא מחפש הרבה זמן שידוך. איך שאני מבינה, לפי דעתי, הוא נראה לי שהוא מתאים עוד לבת שלכם. ההורים שמעו את הדברים, נדמו. אני מציע לבת שלהם שידוך, עובדת זרה, גויה, לאן הגענו? אנחנו צריכים לשמוע מעובדת זרה, שבכלל לא מבינה מה העולם החרדי, בהתחלה הם לא התייחסו, רמזו לה בעדינות שזה לא העסק שלה, ואין לה הבנה בזה. אבל אחרי הפצרות מרובות, מכיוון שהבחורה גר כמה בתים ליד, פשוט עשו ברורים, והחליטו שנפגשים. נו, הבת נפגשה פגישה ראשונה, פגישה שנייה, ועוד עד שאחרי שבוע הם מחליטים להתחתן, ההורים הנרגשים לא ידעו את נפשם. הבחור מאוד מצא חן ביניהם, הוא למד באחד הישיבות המובחרות, היה אילו אמיתי, והכל אמרו שהדיו לגדולות. אחרי זמן קצר, נערכה מסיבת האירוסין, אבי הבת נרגש כמה מאושר מהכיסא וביקש לומר כמה מילים. הוא לקח את המיקרופון לידיים ואז הוא פורץ לבכי, הוא אומר, רבותיי יקרים, הוא אומר, בכל חנוק מאושר, אתם לא מבינים מה קרה פה. במשך כל כך הרבה שנים שאנחנו מחפשים שידוך לבת שלנו, איזה שדכן לא פנינו, איזה ישיבה לא ביררנו. לא היה אדם בעיר שלנו שלא שמע על המצוקה של הבת שלנו, במשך שנים הוציאו עשרות ומאות הצעות, אף אחד לא חשב להציע את הבחור הזה שמתגורר במרחק של 3-4 דקות מהבית. קיבלנו מכל הרחבי תבל הצעות, אבל על הבחור הזה אף אחד לא חשב, עד שבאה גויה אחת, היא עובדת עזרה שנמצאת בבית שלנו פחות משבועיים, ודווקא ההצעה שלה הייתה כל כך מתאימה. ואז הצער האבא לקח אוויר בדמעות חנקות והמשיך ואמר, כולנו חייבים ללמוד מכאן, שבמקום לבזבז אנרגיות על אכזבות ותסכולים, על שדוחים שיוצאו לפועל, צריכים להשקיע את הזמן באמונה וביטחון מלאים בהשם יסבורך, להחדיר בלבנו את העובדה שהשם הבא לבית היחיד בעולם והוא גם אב רחמן. תדעו לכם, הוא אומר, לא פחות ממה שאני רחמתי על הבת שלי, גם הקדוש ברוך הוא רחם עליו ודאג לו לא פחות ממני. ורק הוא בכוחו, כל יכול, ובידיעתו השלמה ידע שעדיין לא הגיע הזמן. משמיים סביבו, שגם הבת שלי וגם החתן היו צריכים להגיע עד בגילאים כל כך מבוגרים, כי ככה גזר הריבוני שלו אלם. והנה מיד שהגיעה השעה בשמיים, לא המתין הקדוש ברוך הוא, עד שיגיע שדכן מקצועי משלנו. להתאבך בין הצדדים, אלא מה הוא עשה? הוא שלח מיד שלח גוי אבי בעצמה מצוות השידוך. כי הרבה שלוחים למוקרים, כשמגיע הרגע, כשבוך הוא מוציא את זה לפועל. אמינו לי רבותיי, סיים מהבא את הדברים. חבל לבזבז זמן על הרגשות של צער ומרמור. צריכים להתעזר באמונה שלמה בבורא עולם שהוא משגיח עלינו בכל רגע ומנהל את חיינו, והוא קבע את הרגע והשנייה בו תבוא הישועה, ורק על ידי שנמתח בו ונחיה בשמחה ובשלווה תוך כדי תפילה נזכה ליהנות מכל רגע בחיינו. אנחנו משוכחים היום הדור לגומרו של תוירו. בסיום מסכת אנחנו אומרים לו, ניתן שמינוך מסכת, תוסים שמינון, נבול מעדי, לא בעל מדוסי, זאת אומרת, אנחנו מתפעלים שלא נשכח את המסכת ושהיא לא תשכח אותנו. שראה לגויין רבו מרדכי אזרחי, ראש שיבה ספרת ארץ ישראל לשליטה. מה זה לא ניתן שמינון למסכת כשתיקרון שהיא צריכה לזכור אותנו? הוא מספר שהוא שמע פעם איזה מראש שיבה אחד, שמע מבלמייסי. בעיירה מיר בחוץ לארץ, היה תמיד חוכם גדול, קראו לו רב אהרון. כל הזמן ישב בסמדרש למד תורה מבוקר ועד ערב, עם חברותי בשם רב נוחם. כל כך הייתה גדולה הסמדרש שלו, שגם לארוחת צהריים הוא לא היה מגיע הבית, היום מביאים לו. פעם הגיע השליח עם האוכל, והוא מצא לבסמדרש, והוא מצא אותו נעול. זה עורר את הפליאה שלו, הוא גם נבהל, לא קרה משהו למסמד המופלג. הוא החליט לדפס דרך החלונות לבדוק מה קורה. למרות שהחלונות היו גבוהים מאוד, שום דבר לא יקב בעד, הוא הביא סולם, טיפס, הציט מהחלונות, ואז הוא רואה מחזה נגלה, שהמחזה נורא והיום. רב אהרון עומד בפני ארון הקודש הפתוח, וצועק אל תוכו בצעקות נוראיות. הסרט בו בקרם, מה יהיה עם רב נוחם? רב נוחם היה חברות של רב אהרון, שנחלה במחלה פלונית, והיה חולה מסוכן. שכח דבומס, האם תוכלי לשכוח את הפעמים שלמדתי אותך והגיע בעמל, מוסר במציא, תשכחי את החולה, הרי למדתי אותך פעמים רבות, כך הוא צעק כמה פעמים על ארון הקודש. ורב נוחם החולה עברי ושב לאיתנו. למדנו מכאן, אומר ברוך מרדכי, שיש מושג כזה שהמסכת לא שוכחת מי שלומד אותה, נעמל ויגיע אליה, כמובן שכל זה יפעל. רק אם אתה נצחוכם, למדת מסכת דור קדושה וטהרה, בלי הפסק של השיח ודברי חולין באמצע הלימוד. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. ספר הגויין הצדיק רב שמש ודרון זצ"ל. זה מובא בא להגיד. הוא שמע מידידו רב ולבל אידלמן, שהיה נוכח בשעת מייסה. הוא היה נער, התגורר עם הגויין רב שמחה סליג גריגר, עדיין מבריסק, במשך כמה שבועות. ימות הקיץ החמים, כשהבן משפחה של רב שמחה סליג לא רצה ללון יחידי, הוא בקש ממני שאני אתחסן לבית שלו באותם שבועות. אותו בית דל שהיה גר בו באותה תקופה היה בעליית בית הכנסת, שעסק בתורה במשך שעות היום. ביום הראשון היינו בלילה הראשון, באתי בית הכנסת, הבחנתי שרב שמחה סליג סגר את הגמרא ונעמד לצאת. נעמד לצאת מהבית הכנסת, קמתי גם ללוות אותו, אבל אז אני רואה שמתלווה אליו איזה יהודי תימוני, תושב העיר, בהתחלה לא התקרבתי, אבל ראיתי שהוא לא מרפא, ניסיתי לעמוד קרוב יותר, לעזור לו. שמעתי שהוא לא שואל אותו שאלה בענייני שידוך. ואז אני שמעתי רב שמחה זליג אומר לו, כן בני, נפרדו. אני ממהר לרב שמחה זליג, אבל הוא שוב חוזר. כאילו הוא לא בטוח שאהבין את השאלה, שואל אותו שוב, ואז הוא אומר לו, כן בני, אתה יכול להתחתן. הוא נפרד, אבל העצבים המתוחים שלו החזיר אותו פעם שלישית. הוא עונה לו שוב בסוף הניפות, כן בני, כן, אתה יכול להתחתן. אולי עוד שתי מדרגות. והוא חוזר עוד פעם, ועוד פעם שואל אותו, והוא אומר לו, כן בני, כן בי. ככה הוא אומר עוד 10 פעמים. הוא עלה וירד, עלה וירד. אחרי זה שהיה נראה זה כבר פעם אחרונה, הוא מפרד בינו בהערת פנים, ואמר לו, לילה טוב, כן מנקין, אתה יכול להתחתן. אומרים כמה דקות, שתי דקות, ודופקים על הדלת. חששתי, אומר, שמה הוא עומד על המפתן, שאלתי את רב טובזלי גם לנעול את הדלת, לא לפתוח. הוא מתקע עליי, והוא אומר לו פשוט, לא, שייכנס וישאל. הוא נכנס והוא שואל, האם אני יכול להתחתן? הוא אומר לו, כן, אתה רואי להתחתן. וככה היהודי התימוני נעמד בצדי החדר, אחוז הצבים, תרות בספקות שלו, שעדיין הישיש מניח את המגבת על הכתפיים, ליטול ידיים, הוא שוב רץ ושוב שואל אותו, הוא שוב עונה לו, ככה במשך הסעודה עוד כמה פעמים. עד החדר כסמוזן, מה הוא אכל כבר, אומר, איזה פת כיבר, לא משנה. הוא הולך לישון כבר, הוא מוריד אותה לזכות, ועוד פעם הוא ניגש אליו, בבית שלו עומד, הוא שואל אותו. הוא מחייך אליו בחביבות, הוא אומר לו, כן, לילה טוב. אתה יכול להתחתן, לילה טוב, אז הוא יוצא מהבית ולא חוזר. אז הגוי מתיישב על המיטה שלו, לא יכולתי להתאפק. ואני שואל אותו בקול, רבי, עד איכן? וחזליק לא התרעם על השאלה שלי גם, וגם לי ענה בפערת פנים. וכל ההפך חלוש, הוא אמר דברי חז"ל, אוי לו מי אודום, רך כקונב ולוקה שקע ערב. בבוקר מיירתי לעבר החתנו של הרב צבי חזליק, סרתי לו בהתרגשות דברים כאב ולוסום. פשוט ביקשתי לטקס יצא איך לסייע לו, להיפטר מהדורג בדרך כבוד. החתן שלו חייך ואמר לי, בוחל, זה לא מהיום ולא מאתמול, זה לא חדש, זה כבר תקופה של שבועות, זה חוזר עצמו מדי לילה. הרב צבי חזליק לא מסכים שיפגעו בו בהרגשות שלו לרעה. ואנחנו ממשיכים עם שוט עם אור נגח, כי אני אשכח לי איתה בענייני קדימה בשידוחים. התפרסם בדברי שיח מתוך כל משלי שכר. קוראה קשה לעקוף אח ואחות, וברגנים הקשים ראו ללכת אל בעונות. כמובן, לשאול לגדולי ישראל, אבל בכל זאת, מה תכוונה מפי רבינו, כדי שנדע מה לשאול וכיסה לשאול. אז אחד שואל פעמים לעשות בשידוחים של הקטנה לפני הגדולה, אז הוא אומר, על הבת הצעירה אין שום עניין שלו להקדים את הבחורה של פניה. אבל לגבי ההורים, כרגיל, הסדר שהגדולה קודם, כי נכתוב לא היה סכשן. אז אם יש צורך, אפשר גם את הצעירה קודם. הצעירה בת 21, הבחורה בת 23, אז הוא אומר, אפשר לרדת לשמוע גם לצעירה קודם הבחורה. יש הבית שלוש בנות לשידוחים, הם מדברים על שידוך לצעירה, זה אומר שלא צריך רשות מהבגרות, אבל אפשר לומר להם שזו זכות להם שהם יסכימו. אפילו שלא צריך בהסכמה, וכך אומר, הצעירה בקי גם לשם, המבוגרת הסכימה, ואבא אמר לה שזו זכות. ושניהם התארסו באותו שבוע. מה לומר לצעירה שלא מרגישה טוב מהמצב, כיוון שהציעו לה סימן שזה... אז הוא עונה שכיוון שהציעו לה סימן שזה הזמן בשבילה. גם הסכים לומר לה בנוסח נוסף, שעל ידי זה שהבנות הגדולות מסכימות, זה זכות להם, ואי אפשר לה לקחת את הזכות הזאת מהם. בחורים יתומים והצעיר מעוניין לעקוף את המבוגר בשידוך, אז זה צער של יתום. הוא אומר שלא צריך להתחשב בזה, והוא יכול להתחתן לפני המבוגר. הגיע לידי, הצעת שידוך, הוא שואל אותו מישהו, שם דובר, תוקף את האחות הגדולה ממנה בכמה שנים, בנוסף לזה, אם אני עוקף את האח הגדול, שמסיבה מסוימת עדיין, אני מחד שידוכים, האם אין בו לחשש פה מתפקד כפולה? אומר שאין בזה שום חשש, ככה גם הוא הפסק של אבא, הוא בא בטלסקו, הוא חסר בנו, גם האגרות שלו. מה שלאח גדול אין זכות לעקף שידוך לקטעים, אם זה גם הבנות, זו תשובה שגם הבנות. רק בשרנך מובע שהאבא צריך להשתדל את הגדולה קודם, אבל זה לא שייך לבת עצמה, שלה אין שום זכות להקפיד. ובהזדמנות אחרת הוא אמר, רב חיים קניבסקי למישהו אחר, יש כאן שתי דברים, האבא והבחור, או הבחור או הבת. האבא, הנהגה שלו צריכה להיות לא לעקוב, וזה נראה בכלל בעשה כן ממקומנו. ואף על פי שאת הרון הזה אמר לובון, וקודם כל למדים את זה, כי בתורה כתוב בכלולס, שרוב לובון נרימה, יעקב עשרות מונעים, 100 פעמים, והתורה לא כתבה צורת הרמאויות, וכאן היא כן כתבה, את הרמאות והתם שמה להקובנו. כנראה היא כתבה כדי להגיד שיש בזה ממש. לכן הבחור או הבחורה שאין להם שום עניין לעקוב, אין רשות לאח או מבוגר, אין להם שום עניין לא לעקוב, סליחה. ואין רשות לאח או אחות או מבוגר לעקב, ואין צריך שום מחילה מהם. אומרים לו בסוגריים, שהיה זה מייסי שרבינו כן ביקש לדחות השעה יציאה להורים שעדיין לא עקפו את הגדולה, הוא בערך ודחה והמתין עוד. כבר כתבנו שבכל הדברים האלה לא לומדים הלוך למעשה וכל מקרה לגופו. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי, שולחנו של הרב הגאון, רמות חלב ושוורץ וצליטה. אחד השיל מקדחה והשואל השתמש בה לקידוחים קשים ממנה, והמנוע נשרף ושחררו לו מקדחה תוך שנה, אז השאלה אם הוא חייב לשלם, כיוון שיש אחריות אז הוא פטור. ושוורץ שנחלקו הפויסקים ושואל חפץ יש על הביטוח ונזרוק אם הוא חייב לשלם. איך בזה פסחי חוישן? עוד מעריכים בזה. אכן הוא מסכם את השאלה, את התשובה בנידון, השאלה שהשואל גורם נזק בשימוש לא נכון, מסתבר שהוא לא זכאי לאחריות החברה, והשואל חייב לשלם. איפה אם בא לוח? אנחנו אוחזים בשעה טובה בסימן טוב ומבוא. אחד שמצא הוגיה בבית ולא יודע אם זו הוגיה של פסח או הוגיות של חמץ, שנשכחה מלפני פסח, מה יעשה? כך ולא תעשי מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה, אחד בשירותי הרבנים הגאונים. הוא כדרכן, נלמד גם אנחנו את עניין דף רעים והלוח, מותר לטלטל מוקצה בטלטול מן הצד. דהיינו באמצעות חפץ, שמותר בטלטול כגול נער מוקצה מעל השולחן, על ידי הטיית השולחן, והנה יותר לה כשהטלטול נעשה, לצורך דבר המותר, כגון כדי לפנות השולחן, אבל אם הטלטול נעשה לצורך המוקצה עצמו, כגון שמנער אותו מעל השולחן, לפינת החדר, כדי לשמור אותו, זה אסור. טלטול באמצעות חפץ אחר, כגון מקל. יש אומרים שזה גם כן טלטול מהצד. ויש אומרים שהוא נחשב טלטול רגיל. ויש מי שכתב שאם מטלטל את המוקצה באמצעות חפץ, שאין דרך לטלטל אותו באמצעותו, כגון שהוא דוחף מוקצה מהגבי השולחן באמצעות כיסא, נחשב טלטול מהצד גם לדעת המחמירים. כן, דומות זה בגופת שיש בזה שירים בדרך הטיטול הרגילה של החבד הזה מותר, גם כשמטרה שלה מטלטל ליצור חמוק זה עצמו, כגון כדי לשמור אותו מנזק. ולכן לדוגמה, הוא מוצא שטר כסף על הקרקע בשבת, הוא אפשר לדחוב אותו למקום סתר. כדי להתמין אותו אני מוצא שבת, אבל אין את הטיטול בצורה כזה לא רק שאתה צורך. יש מגדולי האחרונים שעשר טיטול מוצא בגופת, גם כשזה עשה צורך דבר מותר, כגון לפנות את המקום שנמצא המוקצה, טלטו בגופו כשהמטרה לא טלטו למוקצה בכלל, כמו שמתקלה את זה ברגליו דרך שילוחו, זה מותר לכל הדות. מי שהמצוות שלו דומות לפת חמץ העלולה להימצא ברשותו, כגון אלו בני ספרד שנוהגים לאפות מצות טובות שדומות לפת חמץ, וכן אלו בני אשכנז, שאוכלים מצות מכונה, במידה והן דומות בצורתן ובמרקמן למצוות חמץ ערבות הנאפות בימות השנה, לדעת שכונו, אם מוצא בביתו פד בפסח, במקום שהוא לא יודע שיניח בו את המצות, לא צריך לחשוש שזה פד חמץ, אלא אם כן מצא את הפד במקום שיש סבירות להניח שהוא לא בדק אותו כדין לפני פסח, קראתי מסק החזון איש. לדעת המשנה ברורה, על פי ביורו בדעת גדולה הראשונים, אין להקל בזה, אלא רק לעניין אכילת פד אחרי פסח, אבל לא בפסח עצמו. עד כאן העניין דפיים ובהלוכה שילמד יום בזאת, שנחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. מי שמצא חמץ בבית לפסח, הוא מצא את זה בחולמה, לסרוף אותו מיד. ואם הוא לא יכול לסרוף אותו מיד, לכל הפחות יוציא אותו מיד מרשותו, כדי שלא ייכשל באכילה. לסרוף אותו מיד כשיתאפשר. אבל אם הוא מצא אותו ביום טוב, אז הוא יחסה את החמץ בכלי, כדי שלא ייכשל באכילה. לסרוף אותו במצא יום טוב, ונהגו שלא לבר ביום טוב, גם באופן שניתן, לומר לגוי לבאר אותו בלי עשיית מנחה דורסה, ובזמננו שנהוג לכתוב בשטרי מכירת החמץ שכל החמץ הבית בחור לגוי, גם מי שרוצה בכל עמוד לא רשאי לבאר אותו. יש אומרים שיחס אותו למקום שבו נמצאים כל הדברים המחורים לגוי. יש אומרים שיעמיד סביבו מחיצה בגובה 10 טפחים. מפליג מהם אחור, אני זוכר בקצרה מה שמענו באותו יום, חז"ל אסרו להשתמש בעצים בשבת מחשש, שמה תוך כדי שימוש יתלוש המשתמש בכוונה, עלים, ענפים, הפרות, יעבור לאיסור מלאכת קויצר. בכלל האיסור הזה אסור גם להסיר מעל האור, העץ, חפץ שמונח עליו. וקנים וקויצר בהם שהם קשים כעץ, דינם כעצים, כעץ, אבל הסבים. קנים רכים מאוד, והי הרכות מותר להשתמש בהם. קנים שדרכם התקשות אחרי זמן, אפשר להשתמש בהם גם כשהם רכים ולא הותרו בשימוש, אלא קנים שאינם מתקשים לעולם. כמו כן, קנה שלא רך מאוד, למרות שהוא לא קשה כאילן, אסור להשתמש בו בגלל שהוא עלול להישבר בקלות תוך כדי שימוש. דף היום תלם בבלי, האם ייתכן מת שנשרב ושלדו קיים, ומתי נחשב את ידו כילוד? ולמדנו מזרח בן יהודו, שהוציא את ידו קודם לידתו. לכך, אבל לא נושאים מעניינים, נלמד במסכת מין לדף קופחס, והוא בשלוחה 2, אחד לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. הוא לקראת סיום החפצים בחיים. חפץ חיים יומי בסעיף ד' כלל ווב, מלכות משנורה. חפץ חיים מביא שאחד האופנים שבהם מצווה לשמוע לשנורה זה אם בא מישהו להתלונן על חבר שעשה איזה משהו. והוא יודע שכשהוא יקשיב לו זה ירגיע אותו, והוא לא ימשיך לספר את זה עליו. אז מצווה לשמוע, אבל הוא יזהר מאוד לא להאמין, אלא רק לחוש, כדי לא לקשל בעצמו בקבלת לשנורה. ובביאור מוסופי מציינים שמבואר שגם על ידי שמיעו מכשיל את המספר. אבל מכל מקום, כיוון שהוא אז יוציא לו את הממשך עברה חמורה, אז זה לא נחשב למכשלה, אלא הצלה. דוגמה לזה, הביא הגאון רבי יצחק זילברשטיין בחשוק לחמד על בחוירס, על אישה שישבה באוטובוס, שמעה שתי בנות שמדברות לשון הרע על אחת מחברותיהן שהתארסה יום קודם. אמרו כמה מסכן החתן שהתארס איתך. ענתה עליהם האישה ואמרה, אני מאוד מודה לכם על הדברים, החתן הוא הבן שלי, אני הולך לספר לו ולשכנע אותו לעזוב השידוך. הבנות מאוד נבהלו מתוצאה מהדיבור שלהם, פרצו בבכי, ניסו לומר שהם הגזימו. ואז היא אמרה להם, תדעו לכם שהוא לא בן שלי, כל הכוונה שלי הייתה ללמד אתכם, עד כמה חמור וסור לשנור, כמה חמור וסור לשנור, עד כמה זה יכול להזיק. והוא הביא שם שכיוון שהיא שמעה את זה בשביל שתוכל להוכיח את הבנות, אז מותר עליה להמשיך ולשמוע, אבל היא לא צריכה להפסיק אותה. ולשים רבותה התחזקות יומית, הרוצחה מלכות לשנור אומר שהעץ הערה מסית לאדם שלא שייך כלל בכלל בעדין שמבד את הרד חוכם רק בזמן הגבוה, שהיו חכמים ביועד. אבל האלה שבזמננו, הוא לא תלמיד חכם. הרוצחה אין זה טעות, כל תלמיד חכם נקרא לפי הדור, אפילו בזמננו הוא רק ראוי להורות. עצם זה שהוא הגיע בתורה נקרא תלמיד חכם. ואני שמבזה אותו אפילו בדברים בעל זה, אפילו שלא בפניו אומר הרוצחה אין אבון כללי וחייב נדוי על זה. תודה רבותיי, להיזהר מאוד בדברנו, שלא ישמע מהם שום זלזול. תמיד חכם. תקפיד לכבד כראוי כל תמיד חכם באשר הוא. אבו לתאר, אבו לתאר מסיים ביד. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלה כולם, הרבה הבטחה בכל עשר לפני, תוכניות ורגשיות, וכל תקשיות.